כן. כל מה שנאמר כאן, כבר מראש אנחנו צריכים להתנצל ולומר שאנחנו מוסרים הודעה רבה שאין כוונתנו חס ושלום, חס ושלום מזלזל. כן, ומכבודו של קורח, שכבר כל תינוק של בית רבן יודע שוודאי קורח היה אדם גדול, אדם עצום, דווקא מתוך גדולתו, בא לכלל טעות. אנחנו בפרק ט"ז, פסוק א'. אז מראש, אם נדבר פה בנימה של טעה, עשה, הוציא, שגה, חטא, כל הביטויים שנשתמש כאן, כל הפעלים האלו שנשתמש ביחס לקורח, הייתי כל אחד צריכים לקחת מעט בזהירות מרובה ולא לחשוב חלילה שמדובר כאן אחד מהשכונה או על איזה שר זוטר שקשל מתוך תאוות ליבו, מתוך חומריותו. טעותו של קורח, כמו טעותם של המרגלים גם כן, נכללים במה שאנחנו רגילים לקרוא טעות או חטאיהם של ראשונים. כן? שאבה קוטנם ממותנינו. כן? אנשים גדולים ועצומים שדווקא מתוך גדלותם הם טעו, לא שיראו בצורה נכונה את שקל הקודש, את היחס הנכון בין יראה ואהבה, בין חיחוק וקירוב. כן? לא שקלו בשקל הקודש, בדקויות עצומות. כן? דובר פה על עמות מידה שמאוד מאוד גבוהות. במפעלים רגילים, טעויות כאלו בכלל הן לא מדידות, אבל במפעלים עתירי מידה ועתירי ידע, ודאי שהתקנים הרבה יותר מחמירים. תקנים הרבה יותר מחמירים, תקנים של הייטק, יש תקנים של חלליות, יש תקנים של כלי קרב, מטוסים, מטוסי קרב, מטוסי נוסעים, כל מיני סוגים. יש בזה מדרגות מדרגות. ככל שאנחנו דורשים באמת מוצר, מי מוצר, כן? להיות מוצר יותר מוגמר, יותר מעולה, יותר שלם, כך אנחנו גם מגיבים על התוצר הסופי שסתה קצת מהתקן הרצוי, מה שנקרא היזון חוזר. כל פס ייצור שמכבד את עצמו, שהוא בנוי על פי מיטב הטכנולוגיה העכשווית, כן? אז יש איזון חוזר. מה זה איזון חוזר? זו תוכנת מחשב שהיא כוללת בתוכה את השליטה על תהליכי הייצור. כלומר, תוכנית המחשב הזו היא קודם כל מראה, כן, על גבי המסך את הרצוי, מה אני רוצה להוציא מפס הייצור. אני רוצה להוציא קופסת מלפפונים כזו וכזו. יפה מאוד. זה שלב הידיעה, שלב הרצוי. לאחר מכן התוכנה הזו מתחילה להפעיל את כל הפקדים לאורך פס הייצור, והם פועלים את הפעולות הרצויות כדי ליצור את הקופסה, כדי לגרוף את הזיתים פנימה, לנקות אותם, לחתום את הקופסה בבדיל, ובסופו של דבר, כן, לשים את הנייר מסביב, ובסופו של דבר לפלוט אותה בצד השני. ואז מרבה הפלא, מה שעושה המחשב, הוא לוקח את הקופסה הזו ומעביר אותה שוב בהדמיה ובהשוואה לתוכנית המקור. לוקחים את מה שיצא עם פס הייצור, המחשב מקבל, קולט, כן, את הקופסה הזו על פס רגיש מאוד עם הרבה חיישנים, והמחשב אומר, האם מה שיצא כאן זה מתאים בדיוק לתוכנית הראשונית? זה נקרא איזון חוזר. במידה ולא, הקופסה הזו עושה דרכה לימין או לשמאל, למטה או למעלה, חוזרת לאיזשהו מסלול צדדי שעובר שם שדרוג, שיפוץ ותיקון. כן? יש מצבים שהקופסה חוזרת לאחיותיה, כן? בקופסאות השיווק והייצור. יש מצבים שהיא רק יוצאת לשוק המקומי, כיוון שהיא נפגמה, הן מצד התוכן של הקופסה, יש לייזר שבודק את התוכן, כן? הן מצד החיצוניות של הקופסה, ואז לשוק המקומי. אנחנו נהנה מזה לארוחת הצהריים שלנו פה במכון מאיר, או כל הקרת בית נחמדה, ודאי וודאי שתאהב את זה, אבל זה לא לגרמניה, זה לא הולך לשם. שם הם אוהבים שלימות. שלימות. זה לא ילך להכיר את הבית. כן, הארית. לא, לא ילך. כך זה עובד. אז ככל שאנחנו עסוקים עם פס ייצור יותר עליון, כן, כך אנחנו באמת נפגשים קריטריונים יותר מחמירים לגבי התוצר הסופי. זה תוכן דברי חז"ל שאמרו, הקדוש ברוך הוא מתקדק עם חסידיו כחוט השערה. כן? חוט השערה. איתנו לא מתקדק כל כך, לנו מותר לטעות, ולנו אפילו בריא לטעות. כי אם אנחנו לא נטעה, אנחנו לא נכיר ולא נחוש, כן? ולא נחווה מספיק את כוחות החיים הנמוכים. ילדים מותר להם לטעות. כי אם לא יטעו, הם לא ייפגשו עם העולם הטבעי שלהם. כשאנחנו רוצים לפתח את העולם הטבעי, אנחנו בהכרח אומרים, זה הזמן לטעות. המפגש עם העולם הטבעי, המפגש יותר פיזי, חומרי, שלב האוראלי מה שנקרא, הוא שלב המישוש. הוא השלב של החוויה דרך הפה. זה שלב שבו אנחנו תואמים את העולם דרך הפה. כן? אחרי זה דרך העיניים, דרך החושים. צריך לדעת שבעקבות כל מגע כזה שלנו עם העולם, אם זה דרך הפה או דרך החוש או דרך המגע, כן? או דרך הריח, אנחנו בעצם טועים. פשוט טועים. נתן את העולם בעיניו, כך כתוב ספר קהלת, כן, או בליבו, כן, זאת אומרת, העולם, אנחנו נפגשים עם העולם, חמשת החושים, אנחנו טועים. אבל הטעות הזו היא בריאה. יש לה זמן ויש לה עת שהיא חייבת להיות. אבל ככל שאדם מתעלה, הם מתפתחים בכוחות נפש יותר עילאיים, יותר כלליים, יותר מופשטים, יותר בעלי כושר הפשטה, אנחנו חייבים לקחת את העולם הפיזי, להתחיל להפשיט אותו. מהרמה הפיזית החומרנית לרמה המולקולרית, מהרמה המולקולרית לרמה האטומית, מרמה האטומית לרמה הקוונטית, ומשם לרמה הקוורקית, ומשם עד נשמת המציאות כולה, שזה הבורא ברוך הוא. ככל שאנחנו נמצאים בשלב ובעיתוי נפשי יותר מתקדם, ואנחנו מתמהמהים להיכנס אל הקודש, פה מתחילה הבעיה. פה מתחילה להתפתח נזיפה נשמתית. כן? פה אנחנו מתחילים ללקוט מידיה של שוכבת חיקנו, בת מלאכים זו, שנמצאת בתוכנו, שאומרת לנו, אתה ילד גדול. אתה עדיין חושב ש... שעץ זה בעצם המוצק הזה. אתה עדיין חושב שזה הגיע הזמן שיהיה יותר משוכלל. זה מולקולה, מה קרה לך? ואם התפתחת יותר, אז הנשמה תנזוף ותאמר לך לחלה. תיפגש עם הרמה אטומית. אל תהיה מדען אטום, תהיה מדען אטום. תיכנס יותר פנימה. זאת אומרת, הנזיפה הנשמתית שהיא מייצגת את עולם הרוח, היא בעצם הולכת ומתחזקת ומתגברת ככל שהאדם יש לו יותר כלים להתמודד עם הכרת המציאות באמת. כמו כן, גם אצל צדיקים. כל אחד מרגיש, כן? יש אדם שנטבע על ידי נשמתו, על כזית ועל כביצה. ויש אדם שנטבע על ידי נשמתו רק על קור, חיטים. זאת אומרת, על מידות הרבה יותר גדולות של קלקול. אבל עד אז הוא בבחינה של אין שוטה נפגע. לא מרגיש שום בעיה, לא פרץ ולא צווחה. מרגיש בסדר. ואדם אחר שחי לידך, כל הזמן הוא קופץ, איי, 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 כל הזמן הוא נחווה מחופתו שלו, חופתו של חברו, כל הזמן. למה אתה כזה רגיש? למה אתה כזה רגיש? מה זאת אומרת למה הוא רגיש? הוא הגיע כבר לעת ולזמן הזה, שנשמתו רוצה להופיע, כן? בהתפשטות יותר, כן? ארכיבי מקום הולך. אז מה הפלא שיותר רגיש? אדרבה, לא אומר שצריך קנה בו, כן? קנה. לא במובן שלי שקנה. אבל תדע לך, שהוא מייצג את המדרגה היותר לכתחילית של האדם. האדם שנברא בצלם, כך ראוי לו. שיהיה בוש וירא על כל תנועה שהוא בא להתנועה. כך אומר המסילת ישרים. ירא את הרוממות, שיהיה ירא בוש ולפני אלוקים, כמי שירא מלפני מלך גדול ונורא. כן? ויהיה בוש להתנועה על כל תנועה שהוא מתנועה. כל תנועת חיים, כן? שהוא מתנועה בעצם היא מוערכת או נערכת אל מול הגדולה האלוקית, אל מול רצונו, אל מול רצון נשמתו. זה המצב העילאי ביותר, זה נקרא יראת הרוממות. הרוממות. אז פה יש לנו עסק, קורח, עשרת המרגלים, כן, כל הגלריה העצומה של גדולי ישראל. אנחנו צריכים להבין, צריכים להבין, אלה אנשים מאוד מאוד גדולים. איך אמרתי פעם? שאת כל מה שהם זורקים החוץ על הזבל, אני הייתי מוכן לקחת אליה הביתה. כן. את כל העבירות שהם זורקים החוצה, אני מוכן לקחת כמצווה. כן. להתעשר מהעבירות שלהם. הייתי פעם באמריקה, לפני הרבה הרבה שנים. אז זה... בימי שני או רביעי, אני כבר לא זוכר, מפנים את הזבל לרחובות. בעלי הבתים לא יכולים להוריד את זה שלהם בבית כל מתי שהם רוצים. יש ימים, יום שני כמדומני, מורידים את הדברים למטה. אז היינו יודעים, אנחנו התפרנים, היינו יודעים שבימי שני נגיד, כן, מורידים החוצה את כל מה שמיותר בתוך הבית, רעיתים, כל מיני דברים כאלה. אז היינו מתעצבים שם שעה 5:30 בבוקר, לראות מה הוציאו היום. פתאום אני מוצא שם איזה פטיפון, לקחתי אותו הביתה, פועל. ועוד איזה חבילת תקליטים כזו, הסתכלתי פנימה לראות, אולי זה לא תקליטים, אולי זה סתם פיתות, לא יודע, בתוך הזה. לא, זה תקליטים, עוד איזה תקליטים. וואו, שמתי בפטיפון. והוא רשם, כל הבית מתמלא צלילים. יש עוד כמה דברים שלא היית צריך אותם, זה היה מיותר, רעיתים שיש לנו כבר, לא היינו זוכרים, כיסאות, כל מיני. אמרתי, בנו של עולם, תראה מה זה, מה שהשיר זורק, אני מתפרנס. נפלה פורטה מכיסו, ונתפרנס בעני, על זה נאמר, ולך תהיה צדקה, ברוך השם. כן. אז אני אומר, כל הגדולים האלו, שזורקים החוצה את כל העבירות, שביניהם זה עבירות, תאמינו לי, בשבילנו, אנחנו משתוקקים למדרגה הזו. אחרי כל ההקדמה הזו, נוכל באמת בזהירות מרובה, שוב, כן, לדבר מעט כמובן בעקבות חז"ל, רק מה שחז"ל ירשו לנו. לנקוב בדיבור, בלשוננו, כן, כי חז"ל באמת לא הוציאו את כורח זכאי, כפי שאנחנו רואים גם בפסוקי התורה. כורח אכן נמצא השם על דוכן הנאשמים, כורח אכן נמצא השם, למרות שכורח חזר בתשובה, כורח, להתבצר לו מקום בגיהנום, כך כתוב, כן, והיה צועק כל ימיו, משה אמת ותורתו אמת, יש בזה עומק כמובן, צריך להבין את זה בפשטות, חלילה חלילה, כן, אותיות פשט זה טיפש, אסור, בשום אופן להבין את הפשט, או להסתפק בפשט בלבד. חז"ל אומרים לנו שכורח חזר בתשובה, כן? בסופו של דבר. אבל בואו נראה מה שחז"ל אומרים. אומר לנו רש"י על המילים, ויקח כורח. נקרא את הפסוק, פסוק א' עד סופו. ויקח כורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודותן ואבירם. חבורה מעניינת. ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן. כן? ויקום לפני משה, ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. כן, הפסוק מציג לפנינו את הנבחרת של קורח, נבחרת מכובדת לכל הדעות, 250 אנשי שם, ראשי סנהדריות, כמו שאומרים חז"ל, חכמים גדולים. כן, צריך להבין מה זה ראשי סנהדריות, אנשים גדולים, האליט שבאליט, כן? שבעדה הישראלית. מספרים השבתאי צבי שהוא הצליח לכנס 350 תלמידי חכמים שהיו אז בקושטה, איזמיר ואיסטנבול, והיו קצת שנלוו אליו גם מחכמי אירופה. מעט שבמעט אמנם, כי עיקר פעילותו הייתה בטורקיה וגלילותיה בעיקר. אירופה שיירות למצויות כדי להגיע, כן, אז לא ידעו כל כך על מציאותו שבתאי צבי. השמועות הגיעו טיפין טיפין לאירופה, התחילו לשלוח שליחים שיעמתו או יתעמתו עם שבתאי צבי. כמה מהמפגשים האלה עלו ביוקר גדול לאותם שליחים, הוציא אותם מדעתם, פשוט שיגע אותם, פשוט עשה אותם לחסידיו הנאמנים, למעריציו. בסופו של דבר, התקבצו סביבו כ-350 תלמידי חכמים. כן? פה יש לנו 250, מאוד מעניין. כן? לא הבדל גדול. אבל תראו איזו עוצמה כבירה, אנחנו ננסה להבין אותה בהמשך, מאיפה יש את העוצמה האדירה הזו לקורח. איך הוא מצליח להטות את לבבם של 250 ראשי סנהדריות. כן? לצורך העניין, תארו לעצמכם שעכשיו יקום איזה אדם כמו קורח בדורנו, והוא יהפוך את הרב שלנו, את הרב ביגון, כן? לבן ברית שלו, לעורר, אני יודע על מה, למסור את השטחים, למסור את ארץ ישראל לידי הגויים. תחשבו על זה. פתאום, איזה נפילה תהיה לנו, שפתאום הרב שלנו עוזב את הישיבה, כן, גמרנו, תודה רבה, עד היום, טעיתי, 45 שנה, חשבתי שזו אמת, ארץ ישראל לגויים, ואנחנו יוצאים לגלות. תראו לזמחת, תחשבו על זה. עכשיו, זה לא מליצה מה שאני אומר, זה מה שהיה. 250 ראשי סנהדריות בעצם חלקו על מינויו של אהרון, לכהונה גדולה. ומה זה לחלוק על מינויה של אהרון? זה לבוא ולומר שלאהרון אין מקום בסדרי הקשר של עם ישראל עם אלוקים, במקום המקודש. פשוט, לא, אהרון זה לא האיש. זה פשוט להוציא אותו משם החוצה, להכניס את קורח. מה יהיה אהרון? שוליה של קורח. אני יודע מה יעשה שם אהרון, סגן, כהן אדיוט, בסדר? זה מהפכה, אנחנו לא מספיק מבינים את העניין הזה, כי אנחנו נמצאים בעידן של כהונה גדולה, לכן לקחתי דוגמאות שאנחנו מצויים בתוכם, כן? יחס לארץ ישראל, יחס בין חול וקודש, כן? אהבת ישראל, הצבא, טכנולוגיה, הכל. תארו לעצמך, יש ביטב יקום מישהו, אנחנו כל כך רגילים לשתות מתורתו, כן? יום שישי אנחנו מגיעים כרגיל לשיעור של רבתם, נכנסים פנים בשעה 10, כן? מצפים ממוצא פיו, שנדבר על החיבור של העולמות כולם. רבותיי, שם את הקפוטה ככה, את הכובע שלו ככה זה, אוקיי, מסדר אפילו את המיל, רבותיי, אני מודה לכם שאתם עושים פה היום, הרי אני מוסר הודעה, אני הולך לגור במאה שערים. גמרנו, נגמר סיפור. אני עכשיו חסיד של האדמור מסטמר, תראו לזמן דבר כזה. זה פשוט לא יאמן. לא יכולים להיכנס לשבת בשקט. לא היה מניח לנו השם מעוצבנו ורוגזנו. כן? ממש לא, מעשי ידינו. איך נכנסים לשבת עם ידיעה כזו? תראו מה קרה כאשר הוא מכהן סתם רינונים וכולי, כן, על פלוני אלמני. איזה משבר זה. איזה משבר, רק אהבה מינה, רק האפשרות שכן דבר כזה קרה. מה זה גורם לנו? לא, ברוך השם, אנחנו, יש לנו זכות, כן, בעזרתם שאתם דרחמים, יש להם אפשרות לברר את העניינים האלה. אבל זה משבר נורא, ודאי שכל הקרוב הקרוב אל האנשים האלה יותר ויותר במשבר. יותר משבר, פתאום הקרקע נשמט לה מתחת לרגליים, נורא בעיה. אז יש לנו פה הציעתו של קור עבדתו, מה שנקרא, כן, קור עבדתו, ומשה די בדעת מיעוט, יש לנו את כלב, סליחה, את כלב זה פשוט המגיב, יש לנו פה חבורה די מצומצמת, הייתי אומר, די שתקנית גם, כן, לא צועקים, כן, די כזו, פה חבר'ה צועקים, צועקים. אומר רשי על הפסוק הזה, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד. זאת אומרת, אנחנו נפגשים פה בדברי רשי הקצרים, הקצרים וה, אני אומר, המלאים, כן? הטעונים. אנחנו פוגשים פה פעולה מאוד מאוד מיוחדת מצידו של קורח. זאת אומרת, לקורח יש מגמה. יש לו מגמה לקורח. מהי מגמתו של קורח? לעורר על הכהונה. כשאני רוצה לעורר על דבר מסוים, אני צריך להרגיש זר כלפיו, אחר, אולטימטיבי. אם אני לא מרגיש זרות, אני לא יכול לעורר. לא יכול. מתי אני יכול לעורר, מתי אני יכול לעורר עליך? מתי אני יכול לעורר על מציאותך? מתי אתה מתחיל לחשב בעיניי זר? כשאני עושה איזו פעולה מסוים שלא ננקוד בה כרגע, שאנחנו נגיע לזה בעקבות דברי רשי, שאני עושה פעולה מסוימת, איכותית וכמותית, שמאפשרת לי להרגיש כלפיך, באפם הרגו איש, והכמעט אף, להרוג אותך. זאת אומרת, קרה משהו, נפל דבר, התרחש זעזוע עמוק בתוכי, תהומי בתוכי, שמאפשר לי להסתכל עליך בצורה שונה. אני כבר יכול בקלות לקלל אותך, לדחוף אותך באמת הבניין שבידי, להוציא אותך מן הכלל, להרער על קיומך, על תפקידך, אין שום בעיה. אני שווה נפש לחלוטין. יותר מזה, ייתכן שאני אפילו יכול להגיע למצב, ליבי פנימי, כבר גיליתי לכם, אנחנו נדבר על זה עוד, כן? שאני בכלל חושב את המחלוקת כנגדך למצווה. שאתה פושע, אתה רשע, ואני הצדיק. אפשר להגיע מזה לדברים קשים יותר. אבל, ברור לחלוטין לכל... ואמרתי, אני שוב מתנצל. אנחנו רואים פה דברים לא פשוטים. לכאורה על כורח. אנחנו רואים את הכל בעקבות דברי חז"ל. הפרשנות שאני נותן לדברי רש"י כרגע, אף על פי שהיא נובעת מתוך דברי רש"י עצמה, מתוך פשט דברי רש"י, אבל הפרשנות מרחיקת הלכת שאנחנו ניתן פה היום, וזה דרכם שמחדשים. כל אחד מאיתנו שלומד את התורה, שלומד דברי חז"ל, יש לו את הזכות להעיז ולהביע את ההבנה המיוחדת שלו בדברי חז"ל. כבר אמרתי לכם באחד השיעורים, אל תקבלו את דבריי כתורה מסיני. תהיו ערניים, יש לכם את הזכות לחלוק. לשם שמיים כמובן, אפרופו סוגיית קורח ועדתו, כן, לבוא ולומר, לא מסכים, לא מקבל, זה לא נכון, סליחה גבוד רב, אז תסביר לי למה זה לא לשון רע, למה שאמרת עכשיו זה לא זה, למה שאמרת עכשיו זה לא עומד בניגוד לדברי הרמב"ן, לדברי הבינו, תגיד, מה אתה רבה? אבל אני לא יכול להימנע מלומר לכם את מה שעולה לי בעקבות התחושה של דברי רש"י, כן. ואני אומר לכם את זה, בלי פחד, בלי מורא, דברים מצולמים, כן? אפשר בהחלט לחזור על הדברים. כן? אבל אני אומר לכם מראש, אל תקבלו כתורה מסיני. זו אחת האפשרויות, מבין 60 ריבו אפשרויות, 70 פנים לתורה, זו אחת האפשרויות. אני מקווה שהיא לא רחוקה מן האמת. מקווה. בכל אופן, קורח עושה פה פעולה שתאפשר לו ליצור את המצב הכי פחות טבעי. הכי פחות טבעי. הכי פחות טבעי להרגיש שאני לא חלק מכלל. אין דבר פחות טבעי. אין דבר יותר משוגע, יותר מטורף, יותר הזוי, מלהוציא את עצמי מכלל. להוציא את היד מכלל הגוף. להוציא את היד מכלל הגוף. להוציא כוח מכוחות הנפש, מכלל כוחות הנפש. הרי הנפש היא אחת. כמו שאומר הרמב"ן, הרמב"ם, הנפש היא אחת. איך אתה יכול להוציא את השכל מכללות הכוחות? איך יעלה לדעת שהשכל הוא לא חלק מכל האורגניזם הנפשי? איך ייתכן שכל המהלך הנפשי הוא בעצם לא רק כוח ולא מזוג ממשחק מופלא בין כוח המדמה לכוח השכלי, לכוח המרגיש, לכוח הזן? איך יכול להיות? אתה הולך אינם. אני לא אמור לעשות לנו עוד. רגע. סלמת. אתה הולך לפי דבר ראשי. כן? לא הולך אינם. נוזף הרמב״ם ברופאים. בשמונה פרקים, כן? הוא משבח את הפילוסופים שהסתכלו על חלקי הנפש, הסתכלו עליהם והתייחסו אליהם כחלקים של השלם האחד. הוא משבח את הרמב״ם, את הפילוסופים. הם לא טעו את הטעות הנוראה, כן? כאילו הכוחות האלה הם עולמות נפרדים, שאין יחס, שום יחס ביניהם, וכל כוח מתנסה לומר, אני אמלוך, בשעתו ובזמנו, כן? מבטל את כל האחרים. הם לא טעו בזה. אבל הרופאים, תראו מה שהוא אומר עליהם. טעו בזה הרופאים. עד שאמרו שלאדם יש חמש נפשות, והתחייבו מזה קלקולים גדולים מאוד. וכל מי שיש לו אוזן רגישה, כבר יודע איזה קלקולים התחייבו מזה. שאם הכוח הזן אצלך הוא לא חלק מכל המכלול, אז איזה זכות יש לשכל בכלל לבוא ולהעיר את הערותיו בשעה שאתה אוכל? שאתה זן, אתה זן, נקבע. נקבע אני אומר, נקודה. מה הקשר בין השכל לבין האכילה? תאכל מה שתאכל ושתה מה שתשתה. אכול ושתו. אין שום מקום לחשיבה שכלי, רגע מה אני אוכל, לאיזה מטרה אני אוכל. תעזוב את השכל בצד. עכשיו כוח הזן מושל בכיפה. גם בכיפה הזו וגם בכיפת הלב. הוא מושל. זה אחד התוצאות השליליות שמתכוון לרמב״ם, שהוא מדבר על הרופאים. שיש חוסר אחדות בין השכל והרצון. שזה שתי עולמות פרודים. אתה למדת משהו בשכל. עכשיו תראו את הניתוק של השכל מכוח הזן. ומכוח המרגיש. אתה לומד בשכלך דברים נפלאים, ואתה נהפך פילוסוף. אקדמיה, לא אקדמיה. אתה לא בא לקדם את פני השם ולעשות רצונו. יש נתק בין השכל ורצון. אתה לומד מן השפה ולחוץ, כל תורתו מן השפה ולחוץ, אחד בפה ואחד בלב, בפיו כבדוני, ברחוק מני, רובי תורתי, כמו זר נחשב אולי. מתפתח איזה מין סגנון כזה פילוסופי, יבש. פילוסופיה, אהבת חוכמה, קוראים לזה. תרגום חופשי מיוונית לפילוסופיה, אהבת חוכמה. אוהבים חוכמה. אני חושב משמע אני קיים. לא. אתה רוצה משמע אתה קיים. זה לא מתחיל בשכל. זה מתחיל ברצון. או שזה נגמר ברצון. אם אתה חושב, אתה לא קיים. זה רק חלק מאוד מסוים בך קיים. אבל אתה לא חווה את הקיימות של כל שיעור הקומה שלך, כי ניתקת בין השכל לבין הרצון. יש פרקים נכבדים באורות הקודש, הרב מדבר על אחדות השכל והרצון, שזה תכונתם המיוחדת של ישראל. עם זו יצרתי תהילתי ספרו. זה מעלה מיוחדת של עם ישראל. וידעת היום והשיבות אל לבך. דע את אלוקי אביך ועובדיו. מצווה שידע ויאמין. כל הביטויים האלה שאנחנו פוגשים אותם בחז"ל. כולם בעצם סובבים סביב האתגר העצום של כל אחד מאיתנו. להבין שהשכל ורצון זה אחד. לכן, קורח צריך לעשות פעולה מיוחדת במינה. כדי ליצור את המצב הלא טבעי ביותר. אכזר עמי, כי יענים במדבר. המצב שעם ישראל הוא אכזר אחד לשני. נשים רחמניות, בישלו ילדיהם. זה מצב לא נורמלי. מה יכול לגרום לדבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? איך יראות שהמצב הטבעי ביותר של אהבת אם לבנה תגיע למצב שבו היא מבשלת אותו ועוד יריבו על חלקיו או נתחיו של התינוק בבני המשפחה? ובסופו של דבר מתוך המריבה הזו ייתכן שמישהו ייפגע או ימות גם. זה מרצבים לא נורמלי. וצר לך במצוק. כן? וצר לך במצוק. זה מצב נורא. כשהרמב"ן אומר שכבול אלו כבר באו עלינו, מעשי אבות סימן לבנים, וכבול הצרות האלה כבר באו עלינו, והוא מונה שמה, בחוקותיי, כבר מה בא עלינו וכל זה. אנחנו כבר אחרי כל הדברים האלו. אני מניח שכבר לא נבשל את אחינו ואחיותינו ואמותינו ואבותינו בתוך סיר סולטם. לא נעשה זה כבר. זהו, כנראה שזה נגמר הסיפור הזה. לא ייתכן. לא ייתכן. יש כאלו לאחרונה, שמעתי בעשור האחרון, כל מיני ניסיונות לשבור את המיתוס, כן, או את האתוס, כן, של אכילת בשר אדם. יש כאלה שמגששים את הגבולות, כן, של אכילת בשר אדם. אז חוץ מזה יש תרבויות שוודאי וודאי עשו את זה עד לא מזמן, אבל בעודו יש, עדיין, יש תרבויות שפלות, ויש כל מיני כתות כאלו, שהם עדיין אוכלים בשר אדם, כן, בצורה מאוד מסוימת, כן, אחרי מותו, כן, אפילו באירופה נאורה, אפילו איזה אומן שם באיטליה, אני יודע מה, הוא עשה איזה ערב מיוחד, הזמין באינטרנט הזמנה חופשית, כן, כך וכך אנשים ש... מוזמנים לסעודת בשר אדם. מה הוא ייתן פה? את מי הוא ייתן פה? אז מה שהוא עשה, הוא פשוט רידד את בשרו, הוא בעל בשר, הוא רידד את בשרו, הוריד ממנו את השכבות לאורך כל היד, יצא לו משהו כמו איזה 250 גרם של בשר. הוא צלע את זה, שם את זה בתוך אוף ובשר רגיל, והגיש את זה לפני המוזמנים. אנשים יושבים, וכולם יודעים שבתוך התבשיל הזה יש גם בשר אדם. יש כאלה שברחו. לא היה להם אומץ. נשארו איזה עשרה. איש ואשתו באו לתיבה. זה יושב כאן, זה יושב כאן, זה יושב כאן. מתחיל לנך, הוא יושב, מנצח על כל הסעודה הזו. הוא יושב כאן בקצה. קדימה. ותאבון. והוא, התפקיד שלו זה להעמיד במבחן את המיתוס הזה, ולראות האם הוא חסין כן? לחלוטין. והוא גילה שלא. כן? חלקם הגדול שאותם אנשים שסעדו באותה סעודה, טענו שהבשר הוא מאוד טעים. מאוד מאוד טעים. התחילו לתאר את הטעם שלו, נתאר לכם את הטעם פה, כן? התחילו לתאר את הטעם שלו וכו'. לא מתים מזה! לא מתים. כתבתי אשכולית בשבת, ולא ירד ברק מן השמיים. ספרים ככה, סיפורי קדם, תרם קום המדינה, כן, על תימנים תמימים שהאמינו בתום לב שהם יקטפו תפוז בשבת, זה פשוט שירד ברק וטרפו מיד יאכל אותם. וקפצו על זה כל החבר'ה עם היישוב החדש, ואמרו להם, אתם יודעים מה? תראו שזה לא יקרה. מה? אני אומר להם שזה לא יקרה. הכמה מתערבים? מתערבים בכל נס ציונה. נראה אותך. אם קורה משהו, נתן לך את נס ציונה. אין? תימני בא, נוגע בתפוז, תופס אותו, מוריד, לא קרה שום דבר, הוא היה בהלם. נו, אפשר להמשיך. כמה זה תפיסה מאוד. טוב, זה מעין קוריאס, למה שני. עיקרו של דבר, קורח בא לעשות פה פעולה שהיא לא טבעית לחלוטין, כלשונו של רשי, לקח את עצמו לצד אחד. כן, אמרתי שם? אמרתי שם? כן, לקח את עצמו לצד אחד. ברוך אתה, אדוני, רק בך עולם שהכל מיד נורא. אם נתבונן, בדברי רשי, בדרכנו, לקח עצמו לצד אחד, הביטוי לקיחה בעברית. אנחנו כבר אמרנו לא פעם שצריך להתחיל ללמוד עברית. אנחנו לא יודעים עברית. מה שאנחנו מדברים היום זה לא עברית, זה שפה הסכמית כמעט. אנחנו לא יודעים מתי להגיד לקח, מתי להגיד אחז. כן? אנחנו לא יודעים. יש לנו בעיה עם זה. העברית היא מאוד מאוד סובלת היום. כן? היא ברובה הסכמית. כשאני אגיד לקח, תדע שאני מתכוון, אבל זה לא בטוח שזו הפעולה, כן, שמבטאים אותה במילה לקח. בכלל לא. הביטוי לקח בתנך, כן, הוא בא לידי ביטוי, כן, או מתפרש בשלושה אופנים. לקיחה אחת, זה לקחת דברים ללב, כן, קחו דברים, קחו עמכם דברים, קח את אהרון, כן, קח בדברים, לקחת את ליבו. זה לקיחה אחת. לקיחה השנייה זה, ותיקח את התרפים, למשל, שרחל לוקחת את תרפי אביה, תופסת משהו, משהו ביד. ויש לקיחה שהיא לקחת בחוזקה ובמרמה. ואת ברכתך לקח. מה שנאמר לעשיו, יעקב בא ולקח את ברכתך במרמה. כן? לקיחה בחוזק ובמרמה, תפיסה ביד, ולקיחה לקחת ליבו של אדם או לקחת ללב דברים.
זה גם לא קנייה, יש
קיחה מזדה פרונציה לברק. זה גם קנייה, כלומר זה קנייה, זה העברה מרשות לרשות. כן? זה העברה מרשות לרשות, כן? כן? יש קנייה בלקיחה, בעצם להעביר מרשות לרשות. נכון. זאת אומרת, לקח את עצמו. כלומר, קורח, הוא עושה פה פעולה של לקיחה. את מי הוא לוקח? את עצמו. הוא מוציא את עצמו מרשות אחת, הוציא העשיר, הוציא בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן בתוך ידו של העני. זאת אומרת, הוא לוקח בכף ידו, כן? העשיר לוקח בכף ידו כוס מים, הוא נמצא בתוך הבית, הוא לוקח בכף ידו את כוס המים, הוא פושט את ידו לחוץ, העני שנמצא בחוץ בשבת, הוא שם בתוך ידו, כן? של עני. כן? מה עושה קורח? הוא לוקח את עצמו ממקום אחד, ושם את עצמו במקום אחר. הוא מוציא מרשות לרשות. ואת מי מוציא מרשות לרשות? את עצמו. מה זה בא לגילה? הוא לא לוקח איזה חלק קטן. לפעמים אני חולק עליך. לפעמים אני לא כך אוהב אותך. אבל אני לא אוהב רק את השערות שלך. אני לא אוהב את החולצה שלך. אבל אני דווקא אוהב את הנעליים שלך. זה בסדר. 99% אני מקבל אותך. אבל ברגע שהוא לוקח את עצמו, הוא לוקח את כל כולו, את כל עצמותו, תראו איזה פעולה. זה פשוט לא יאמן. כן? עם ישראל יוצא כולו לגלות. כל עוד יצאו רק שתי שבטים, או 10 שבטים, ונשארו פה 2, שארית הפלטה, מה טוב? אבל שיצאו כולם לגלות, כן? אם כי לא היה פעם מצב כזה שיהודי לא היה בארץ, גם בתקופת הגלות היותר קשות. אבל ככל שיותר ויותר יוצאים, אנחנו יותר בחוץ. הוא לקח את עצמו לצד אחד. הוא עשה פעולה. ושוב, זה מתחבר לשאלה שאלת, לא נשאר עליה כרגע, כן? מה בעצם הוא עשה? כדי לשכנע את עצמו, שראוי לו עכשיו לצאת לגמרי מן העדה, כן? כדי לעורר לכהונה. שאלה. הדברים מתבררים מהלך הפרשה, לא את זה באנו לברר. באנו לברר היום בעיקר את אופי המחלוקת, או איך נוצרת מחלוקת. מהי הנקודה הנפשית שבה הולך ומתפתח אותו, עליה ננעץ אותו קנה של רומי, אותו קנה של מחלוקת. איפה זה נוצר? מה נקודת העומק? מאיפה מתחילה מחלוקת? אני לא יכול לבוא ולהגיד לכם, כל מי שרוצה לחלוק ילך לשם, חס ושלום. אני דווקא אומר את זה כבור פתוח ברשות הרבים. זה בור פתוח ברשות הרבים, פרשת קורח. שענייננו זה לבוא ולראות מה הראה לו, וקורח ועדתו הם אות לכל בני מרי, כדי לא לבוא לדבר, ולא להחזיק במחלוקת. לא לעורר על הכהונה, ולא להחזיק במחלוקת. פה נלמדות, כן, הלכות האיסור, איסור המחלוקת, מפרשת קורח. איסור החזקה במחלוקת. מפה זה נימן. קורח, בסופו של דבר, מצליח לקחת את עצמו, שימו לב, מהמקום הטבעי ששם הוא מונח. הוא מונח בתוך כלל ישראל. למה אומרים על המינים שלא מתאבלים במותם, שמחים במותם? למה? מעלים ולא מורידים, למה? כי אלו האנשים היחידים, אין בינינו הם כאלה בכלל, שנוציא לנו מהראש לחלוטין את הדבר הזה, מדמיוננו, ממחשבותינו, מרגשתנו. אין אדם כזה בישראל היום, כולל אלו שמתחבקים עם האיחוד האירופי ותומכים בקרן החדשה לישראל. כולל אלו. אנשים אלו זה אנשים שאכפת להם על המדינה, על פי דרכם כמובן. הם עושים דברים גדולים למען המדינה. רק הם חושבים שאתה ממרר להם את החיים. בבקשה, בוא נראה אותך מסביר להם שזה אחרת. זה תפקידנו פה. להסביר לעצמנו מה אנחנו עושים. ולהסביר לאחרים. הם לא מבינים אותנו. הם לא מבינים אותנו. אבל חלילה חלילה שעלה על דעתנו. שאותם אנשים שמתחבקים ורוקדים אורה עם שונאי ישראל, הם שונאים את עם ישראל. הם לא שונאים את עם ישראל. לא שונאים את עם ישראל. ממש לא. הם לוקחים רכש. זה כמו קבוצה כדורסל שלוקחת שחקן רכש כדי לנצח את הקבוצה השנייה. הם לוקחים רכש כי אין להם בתוך הבית. הדיאלוג בתוך הבית הוא דיאלוג שלא מאפשר להם ללמוד את הסוגיה היטב. למעשה אין דיאלוג בתוך הבית. כשאין דיאלוג בתוך הבית הולכים לחפש, כן, את בן הברית בחוץ. עכשיו אני לא בא להצדיק את זה, זה דבר נורא. והנזקים של זה הם איומים. הם מביאים את שונאי ישראל לחצרות, לתקשורת, לתוך כל הלובים, לבתי הספר. אני יודע. זה דבר נורא. זה גורם נזקים. זה גורם שפיכות דמים אפילו. אבל עד העניין הזה של מינים, עד העניין של מתים, אין מתאבלים עליהם, חס ושלום. ותראו את המספד הגדול שעשה המספד לברנר, שכתב הרב קוק, כן? במאמרי הראייה. שם הוא מתלבט בשאלה הזו. איגרת מוזרה מאוד של הרב קוק. אנחנו לא רגילים לכתיבה כזו של הרב קוק בכלל. ולאמיתו של דבר שכתבו ושיצא לאור מאמרי הראייה, הייתה התלבטות עצומה אם להכניס את האיגרת הזו. בסופו של דבר החליטו להכניס. כי שם הרב קוק מתגלה בפן מאוד מיוחד שלו. הוא מביא באמת את הדילמה הזו. ברנר ודומיו, מחדשי הכפירה, כן? מחדשי משנת הכפירה, אחד העם, ברנר. מה מקומם בתוך האומה? כמה הם בפנים? כמה הם בחוץ? אז שברנר מת, נרצח יותר נכון, על ידי אבן שזרקו עליו הפורעים, שם בתל אביב. אז ביקשו מהרב קוק להספיד את זה. אני מציע לכם לראות את זה, אל תסתפקו מה שאני אומר לכם, אבל תסתכלו שם, על מספד על ברנר. זה פשוט פילה פלם מאמרי הראייה. חלק בית, אני חושב. איך זה נקרא? זה נקרא המספד גדול? מספד גדול. מספד. הוא מתלבט, האם להספיד אותו? אולי הוא מאותם אילו שעליהם נאמר שאין מתאבלים עליהם ושותים ואוכלים ושמחים במותם ולובשים לבן והם קוברים אותם בית הקברות. זה פלא, רב קוק, אנחנו לא מאמינים. אצל רב קוק הכל כבר חתום וכתוב ואלה את הכל בהרכאות של אהבת ישראל. פתאום מתגלה לנו אבל כיוון שדברים כתובים אז אני לא מגלה סוד, הכל כתוב, לרב תראו. הוא מתלבט בתוכו. הרגע שאומר ככה, אבל מצד שני השכל אומר, רגע, הס, הוא רעיוני, מצד שני ככה, בסוף הוא חותם, לא, הרוגי מלכות, אין שום בריאה יכולה לעמוד בפניהם, ואז הוא מספיד אותו בשמחה גדולה. מדהים, פלא פלא. אבל, כל ההתלבטות שם של הרב, האם באמת ברנר רוצה את עצמו מן הכלל? התשובה היא לא. לא. ואני ואתם לא יודעים מה ברנר עשה באותה תקופה. לא מה ברנר, לא מה ברדישבסקי, לא מה אחד העם. הם היו צרת קשה מאוד ליהדות הנאמנה. מאוד מאוד קשה. הרב קוק חתם וחותם את הכהן הגדול שלו שהם לא מינים. ספק אם הם פיקורסים בכלל. ספק. הרב בכלל אומר באחד האגרות שהיום כל מי שטוען טענת הפיקורסות אינו אלא טוען טענת ספק. כלומר, שאם רק יסביר לו את טעותו, הוא כבר יוותר על הדעה שלו. זה לא הפיקורסות של פעם. הפיקורס שיודע את ריבונו ומורד בו. אנחנו לא שייכים לזה בכלל היום. היום כולם מתוקים. כולם מחפשים את ריבונו של עולם. אחד קורא לו מלמיליאן, אחד קורא לו, אני יודע, לקטיפקס, אחד קורא לו נירוון, לא משנה. אבל כולם מחפשים היום את ריבונו של עולם. כולם כך צמאים, כל כך תיאורי לבב. מי יכול לבוא ולהאשים אותי לפני 25 שנה, לפני 30 שנה, שהייתי מה שהייתי, לפני חזרתי בתשובה? מי יכול לבוא ולהגיד עליי אז באותם ימים, שאני כופר, שאני פיקור? מי יכול להגיד דבר כזה? איזה נער מתוק, רגיש, מחפש רק טוב. אז מה אם טעיתי? אז מה אם מרוב כאב פנימי, כן, עשיתי מה שעשיתי, אז מה? באין ציפור שיר, גם זרזיר זמיר. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אב היה לי, רב היה לי, מישהו לימד אותי. אני בכלל ספגתי באיזה מקומות שיכולתי בכלל לחשוב על היהדות משהו אחר, מה שחשבתי אז. מה אני יכול לעשות? מישהו יכול היה לבוא ולהגיד עליי שאני, חס ושלום, חס ושלום. לא פחות, קדוש מגדולי האדמו"רים שם בסאטמר, לא פחות. בלי בושה אני אומר את זה. מצד הרצון הפנימי שלה? אולי, איזה שאלה. אבל תראו מה זה. זה פשוט לא יאמן. קורח בא לעשות פעולה, כל הפעולה הזו שאנחנו עכשיו אומרים שהיא כל כך לא אפשרית, כל כך בדויה, כל כך לא מציאותית. קורח, באיזה מנגנון מוזר, רב עוצמה, הוא פשוט מצליח להוציא את עצמו מן הכלל. עכשיו תבינו, שכל אותם אנשים שהוא התחבר אליהם, לכאורה תגידו, הוא לא הוצא את עצמו מן הכלל. יש לו 250 ראשי סנהדרין, יש לו את בני שבטו, הוא לא מחובר אליהם בכלל. לא מחובר אליהם. זה לא חברות אמת. הוא כבר הוציא את עצמו מן הכלל. וכל התחברות שעכשיו הוא מתחבר, היא משרתת אותו כדי להמשיך ולהוציא אותו לכלל. עכשיו הוא מחפש את הקואליציה שתחזק ותתמוך את היציאה שלו מן הכלל. לא שתחזיר אותו לשם, אלא שתעמיק את היציאה. כי אתם יודעים מה? לפעמים שאנחנו באים לצאת מן הכלל, אנחנו מפחדים מעצם המחשבה. מה? אני יוצא את זה מן הכלל? מה טוב שאני יכול למצוא מישהו שתומך בפעולה הזו שלי? אני לא לבד. קשה לי לבדי לעשות פעולה כזו. בוא תעזור לי, בוא תהיה איתי. בוא תהיה בעדתי. נותן לי הרגשה יותר של צידוק, שעשיתי פעולה נכונה, כן? למרות שהיא פעולה נוראה וקשה. כן. יפה מאוד. אומרים חזל, שלמיתו של דבר, קורח מזומן למחלוקת על אהרון מששת ימי דרשת. ממש כפי ששמאי והלל חלקו ביניהם, קורח ואהרון היו אמורים לחלוק ביניהם. כל טעותו של קורח, זה רק בזה שזה לא מחלוקת לשם שמיים, זה הכל. אבל הם ברי פלוגתא. אם המחלוקת הזו הייתה נעשית על פי כללי המחלוקת בעם ישראל, מוסד הכהונה היה מתברר בצורה בלתי רגילה. זה היה מביא שלום עוד הרבה יותר גדול מאשר לפני המחלוקת. וכל טעותו של קורח זה דווקא בזה שזה לא מחלוקת לשם שמיים. נכון מאוד. נסתכל בשפת אמת, נסביר לשם אחד הפסקאות, מעריך בזה קצת, דבר גדול מאוד. אמת, זה מה שאמרנו, קורח אדם גדול היה. זה שהוא בא עכשיו לעורר על הכהונה, זה לא בגלל שהוא חפש מריבות. הוא הרגיש בתוך תוכו שהוא מוכרח להגיד את הגוון המיוחד שלו. הוא חייב להגיד את הגוון המיוחד שלו. ודאי. הוא נדחף משמיים להגיד את זה. מעומק נשמתו הוא נדחף. אבל הוא לא יודע להביע את זה. בצורה נכונה. זה הקנאה. מידת הקנאה לוקחת את נקודת הצדק שלנו, הצדק, ומעצימה אותה הרבה מעבר לפרופורציה. ברגע שנכנס פה איזשהו מינון קטן שבקטנים של קנאה יתרה, נקודת הצדק שבמחלוקת, כבר תפסה כיוון שלא לשם שמיים. כן.
יש פה צורך גדול של לקחת את כולו, כאילו, כדי שאנשים שהולכים אחריו, שהוא בן אדם יציב, ולא הוא בן אדם שהולך עם חצי רגל, פה חצי רגל,
קונה.
כן.
גם זה. יפה. אז הנה אמרת עוד דבר. זאת אומרת, הוא הזכיר, הוא עקבות דבריו, אמרנו שלקוח הייתה טענה אמיתית. עכשיו אתה אומר שלקוח היה עוד כישרון. כישרון מנהיגות. כישרון המנהיגות של כוח בא לידי ביטוי בצורה מופלאה פה. אבל שוב, בשני הכוחות האלה הוא משתמש בצורה לנכונה. בגלל הקינה. כן, בגלל הקינה. בכל אופן, בוא נראה קצת הלאה. לקח את עצמו לצד אחד. כן, לצד אחד. לצד אחד פירוש הדבר. מה זה צד? עבר. צד זה עבר. צלע. צלע המשכן. שם שם. גמלתי יפירם, כן. הרב אומר שהם לא שונאים את ישראל. הרי הם נגד כל המושג את ישראל. הם רוצים שנהיה עם ככל העמים. והם לא רוצים שיהיה מושג כזה של עם סגולה בעולם. אז מה אם הם חושבים כך מחוסר ידע? זו אשמתם לחקור או לא? צריך לדעת שבעם ישראל, בעם ישראל הרצון להיות ככל העמים, אנשים שטועים, ואומרים שעם ישראל הוא ככל העמים, בעם ישראל, זה נובע, כן? ביסוד הפנימי זה נובע, לא אני אמרתי את זה, הרב קוק אומר את זה בספר אורות, זה נובע מהכישרון האוניברסלי שבנו. הלא מבורר. הלא מבורר. כן? כל זה בא לנו בירושה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כן? במרכאות, הוא זה שהטיל בנו את המום הזה. שאנחנו נרצה בתקנת העולם כולו, שאנחנו נרצה להיות מחוברים, ממוזגים, שייכים, מאורים, מעורבים הבריאות. אברהם אבינו, הוא במרכאות, הטיל בנו את המום הזה. הרי הוא אב המון גויים. יחד עם זה, שכחו אותם יהודים יקרים, שאברהם לא נקרא, קודם כל אברהם, איך הוא נקרא בהתחלה? אברהם. אומרים חז"ל, מה זה אברהם? שהיה אב על ארם בלבד. אומר רב קוק, בעקבות דברי חז"ל, אברהם, אב על ארם בלבד, קרי, התכונה הלאומית של אברהם קדמה לתכונה האוניברסלית שלו. קודם הוא היה אב על ארם בלבד. קודם כל היה בו, התפתח בו הצד הלאומי הפרטי, ועל גביו הדאגה לעולם כולו. ללמדך, שאפילו הצד הלאומי הפרטי שבאברהם אבינו, תמיד שימש כנקודה ארכימדית וכבסיס להטיב לזולת. יש לי כישרון פרטי מסוים, אני עשיר. אני עשיר. ועם העשירות שלי אני עוזר לכלל. אברהם אבינו גילה את שני הפנים האלו במיזוג נפלא. והגנטיקה המוסרית הזו מופיעה בכל יהודי ויהודי. אלא שכדי שהמרקם הזה, האברהמי, יופיע בצורה מאוזנת, קרי, שילוב נכון בין הצד הלאומי והאוניברסלי, צריך ללמוד תורה. רק התורה היא זו שמבררת לנו את השילוב. קודם כל, כל כוח כזה בפני עצמו, ואחרי זה את השילוב ביניהם, שלא עוסקים בתורה ושולטים בנו רק נטיות רגשיות, נפשיות, גולמיות, אינפנטיליות, לא מבוררות. יש דרך מתגברים על דבר כזה? יש לכם איזה יצא, איזה תרופת סבתא, משהו?
תאין דבש.
תאין דבש זה טוב. אבל דבש זה סוכר בעצמו, זה בא מסוכר. אז מה, זה יעשה לי עוד יותר? יש איזה רעיון. הרב לייף אולי. ירמי. איך אני... כל מיני זה... מה עושים?
יש משחה מיוחדת שהיא מקלילה...
אבל זה משחה טבעית.
כן, אבל יש חיצונית.
חיצונית? על עובר כזה, מה?
כן, מה שעושים.
אז מה היא עושה?
אז מקלילה...
אה, זה לא פתוח פשוט? משהו סגור פה? משהו סגור בגלל זה?
משהו חם.
משהו חם?
חום מקל עליו.
אז רגע, אתה אומר משחה, יש לך משחה כזו? איפה זאת? זאת אומרת על הצוואר?
אני מכיר יש לי בבית, אני
הייתי חובש... כן?
אני יכול לגלל
את זה. תביא איזו דגימה קטנה, נעשה. מה יש להפסיד? אני כמו עושה... זה לא מכובד. צופים בנו אלפי אנשים, בכל רחבי הכדור. אנחנו פה כל הזמן מחככים בגרון. אם אין לכם רעיון, תגידו לי, אני אדע לכם. כנראה זה קשור לאיזה תזונה או משהו כזה, כן? דברים סוכריים או משהו כזה. מה? לא, ממש לא. שבח לאל. ממש לא.
אולי זה
אימות
של מטרי הכל.
אולי זה אימות של מטרי הכל. אני מאמץ את מטרי הכל.
זה לא עושים פיתוח כל. זה לדעת לדבר, כאילו בלי להתאמץ.
להשתמש נכון ב... יש לנו גם את העניין הזה, יש לנו גם את המשחה וגם גוגל מוגל.
העובר את הקו שהגוף שלך מסוגל.
הנה, זה מה שהוא אומר. אתה אומר, כל הגוף הוא דווקא מטרי הכל.
נכון, נכון.
טוב, עוד נשים. מה זה? ברוך השם, קיבלתי שלושה מוסרים טובים, ברוך השם. אז אנחנו נשתדל, יודה לכם אם תעזרו לי ליישם את זה. כן, אז זה באמת לגבי שאלת השואל כאן, ודאי וודאי, כן, ודאי וודאי שהטעות הזו שנעשית על ידי עם ישראל, ודאי וודאי שבשורש היא נובעת כל כולה מהכישרון המופלא של עם ישראל, כן, באמת להיות עם אוניברסלי. רב קוק כותב את זה באורות, כן, לשאלתו של השואל החביב, חס ושלום, אל תחשוד בי שאני חושב שהפעולה הזו, כפי שלפחות שנעשית עכשיו, היא אמיתית ונכונה. היא גורמת סבל ונזק, כן, כמו שאמרתי. אבל, כן, יש מקום ללמד זכות. אבל שלא לומדים תורה, זה מה שיוצא. שלא לומדים תורה, זה מה שיוצא. כן? אחד הדברים שנגרמים גם שלא לומדים תורה, זה שיהודים לוקחים את הרחמנות שלהם. הרי יהודים הם רחמנים בשנים וגומלי חסדים. אבל בלי תורה, הם רחמנים על אכזרים, הם גומלי חסדים על אכזרים, כן? ובישנים אכזרים. כן? וסופה שמתאכזרים על רחמנים. אנחנו רואים את זה. אבל סוף סוף זה נובע מהתכונה הישראלית. לכן איך אנחנו רואים בבוקר ברכות השחר? עוזר? ישראל. עוזר ישראל בגבורה. למה? את מי צריך לעזור בגבורה? צריך לעזור את הביישנות, את הרחמנות, ואת גמילות החסדים בגבורה. שהתכונות האלו, הן לא נעזרות בגבורה. זו הגבורה שהיא גבורת הצמצום, שהיא מצמצמת ההתפשטות שלהם לכמות שהיא לא צריכה להופיע. ממי להתבייש? על מי לרחם? עם מי לגמול חסד? מידת הגבורה הן מצמצמת הכוחות האלה וקובעת להם את הגבולות. אבל ביסוד, ההנהגות האלו, הן באות מהגרעין הפנימי של סגולת ישראל. אותו דבר גם פה. אנחנו קוקניקים, מה לעשות? אנחנו לא יכולים לראות את זה אחרת. כל עוד לא תוכיח לי שהם מינים, כן, ויצאו מכלל ישראל, אני לא מוכן להסכים למה שאני אמר כאן כרגע. שום פנים ואופן. כן? וכל הסוגיה של מינים בדור הזה כבר נפלה פיתה בבירה, ואין לנו רשות לעסוק בסוגיה הזו. הרב קוק באיגרת הקנה כבר נשאל את השאלה הזו, איגרת תף, קוף, נון, ה. נשאל על הדבר הזה, ואמר שאין בידינו היום לדעת את זה. שום פנים ואופן. אין בידינו לדעת. זה דברים של סדרי נשמות וסודות פנימיים שאין בכוחים לדעת את זה. יבוא אליהו ויברר. כן? יש מי שצריך לברר את זה. אנחנו צריכים להתייחס לכל יהודי ויהודי. כן? בסך הכל בעין טובה ובלימוד זכות. כמובן להיזהר מהשגיאות הנוראות האלה. להשתדל בכל כוחנו שדברים כאלה לא ישנו. אבל זה תלוי בחינוך. תלוי בחינוך. מה עשו אחינו? אנחנו נים שמאל במשך 35 ו-6 שנה. מאז מלחמת יום הכיפורים. מה הם עשו? כשאנחנו חגגנו מכל היישובים. מה הם עשו? מה הם עשו? הם פיתחו את המשנה שלהם. דרך אורי אבנרי, דרך אבי נתן, דרך... מה הם עשו? אני זוכר את הימים האלו. הייתי נער בעריסה. נער לא יכול להיות בעריסה, אבל בעריסת הנאורים הייתי. אני זוכר את זה. אני זוכר את אותם הדורות חדשות בכל לבן. אני זוכר. אבי נתן, ספינת השלום, שוב ושוב ושוב. אורי אבנרי. העולם הזה, שאיז, הראשון שאיז לערב את הפוליטיקה עם מין וניאוף, כן? בתוך הדבר הזה. וכך הוא הצליח למשוך אנשים, כן? וכל הפגישות המוקדמות עם כל מיני אויבים מעבר לים וכו', ואיזה משפטים היו, כן? אבל הם קלעו לנקודה. עם ישראל לא רוצה מלחמות. לא רוצה מלחמות. הם גלגלו את כל הסוגיה הזו לפתחו של כל יהודי ויהודי. התחיל להתפתח ספרות, כתובה, מצוירת, ויזואל. 30 שנה הם עבדו. אחרי שהכל היה מוכן, וזה ישב כמובן על הלך רוח נפשי של הציבור, כן? ממש. כפרי בשל. זה התחיל ליצור את כל תרבות הרדיפת השלום. כן? שאנחנו עדים לה היום, עם כל ההשלכות היותר מאוחרות שלה, אוסלו וכן הלאה וכן הלאה. אבל אנחנו, איפה אנחנו היינו באותה תקופה? בקושי חינכנו את עצמנו. איפה היינו? איפה היינו? העם לא שמע מאיתנו מילה וחצי מילה. ובשלב מסוים הוא גם השיב לנו. מנה אחת אפיים. איפה אתם ואיפה אנחנו? אנחנו נביא אתכם אלינו. אתם תגיעו לאריאל, אתם תגיעו לאשקלון, אתם תגיעו להפריח את חולות, את חולות חלוצה, אתם תהיו חלוצים, כן? אבל לא בעולם אחר. אתם לא תעבדו את אדמת הירח, כן? אתם תעבדו את האדמה הזו. כן? סליחה שאני אומר את הדברים האלו, אבל בהסתכלות פנימית יכול להיות שיש מקום לראות את זה ככה. איפה היינו? לא מספיק היינו קשובים. לא מספיק היינו עסוקים בסדר היום הישראלי. לא מספיק. תשמעו מה שהרב טאוויל אומר שם באריאל. למה הוא בחר להיות באריאל ולא בחולות חלוצה? אנחנו שם הולכים לתוך הריכוז העירוני הזה של אריאל. פה חטאנו ופה נתקן. איזה אמירה, איזה אומץ. תחשבו על זה. חצי מנזרים פה, חצי מנזרים שם. אני באריאל. אני יושב לפתחה של התרבות המערבית, קרוב לתל אביב, כן? תמצית של איזשהו קלאסיקה של תרבות מערבית, אמנם פרברית, אבל, כן? קשורה מאוד לתל אביב. פה אני יושב. פה נפיץ את האור. לא בהתנסות, לא בפטרוניות, חד ושלום, בענבה גדולה, בקשב, כן? אבל זה מה שהם עושים. זה תיקון אמיתי לעניין הזה. כן? אז בכל זאת אני לא מבין, איך שאופת המחיות? אין, לפותרה מאחריות. ודאי שלא. ודאי שאנחנו לא פותרים מאחריות. חובתנו לבוא ולומר להם, אבל איך אנחנו מדברים איתם? האם אנחנו מתיחים בהם מעל גבי העיתונים, מצב רוח, וארץ ישראל שלנו? שהם קוראים את הכותרות האלה בעיתוני היום שלנו, או בעיתוני השבת שלנו, מה אתה רוצה שהם יחשבו? שאתה אוהב אותם, שאתה מכבד אותם? תכבד אותם. אם לא תדע את נקודת הכבוד וגרעין האמת שבמעשיהם, אתה לא תוכל להגיע אתם לדיאלוג. אתה חייב להודות במקצת. אתה חייב להודות במקצת. חייב. כתבתי פה על ה... כן. הנה, על החבר'ה שלי בקיבוץ, כן, אחרי שחזרתי בתשובה, בהתחלה הייתי נורא מפחד מהחבר'ה. המעשיים האלו וזה. אבל בשלב מסוים, ברוך השם, 9 שנים אחרי זה, חזרתי בתשובה, התחלתי להבין מה זה תשובה. התחלתי להתחבר עם אנשים בקיבוץ. התחלתי לאהוב את החקלאים מחדש. את כל האנשים המעשיים האלו, ממש נחמד. ברוך השם, כבר לא פחדתי מהם, לא פחדתי. לא פחדתי מהם. אז כתבתי ככה. דמויות חלוצי המופת בקיבוצי המושרשים כה עמוק בעולם הטבע, עד שרבים מהם כבר היטיבו לחכות בהליכותיהם כמה מגיבוריו. האחד עומד להציע זית אותם נטע טיפח ומסק, רגליו כשורשיהם וגזעיהם המסוכסים, וידיו כאנפיהם הגרמיים. האחר כבר נטע לו יתר על 1 מ-60 מטבען של פירות הרפת, בה בילה מרבית שנות חייו. סב לו בתוך מעגל חייהן, עד שבלי מייסים סיגל לעצמו את טון גאיותיהן, הניכר היטב בדיבורו, נועם הליכותיהן וכן מתינותם. האחר צרוב שמש מרוב שנותיו בשדה הגדש, עד שנעשה אורו כקלף יבש וקבוץ. התחלתי לאהוב אותם, את האנשים האלו. והייתי אפילו מוצא סימוכים בדברי הרב קוק, כן, להליכותיהם הנאות. התחלתי, לא מפחד מהם, לא מפחד. אם אתה מסוגל להיפגש עם האנשים האלו, ולכבד אותם על נקודת האמת שלהם, הם גם יהיו מוכנים לשמוע ממך ביקורת על מה שלא שלם בהתנהגויותיהם. אבל אנחנו לא יודעים לדבר איתם. אנחנו מדברים את שני צידי המתרס. זה יורה פגז, השני יורה פגז. כך לא מדברים. זה אילמות שמביאה לאלימות. זה לא עובד ככה, מכילה. אז ודאי שאי אפשר לפתור אותם מאחריות, אבל מי יבוא ויאמר להם שהם טועים? איך נבוא ונאמר שהם טועים? הרי יש להם בחירה חופשית, נכון? ואף על פי שיש בהם נטייה לאוניברסליות, יש בהם כוח לא נתב אותו הכיוון החיובי, וקודם לא עשו זאת, זו אשמתם. אולי גם לנו יש חלק באשמה הזו שלהם, כי אנחנו בתוך הדיאלוג הזה לא מכירים את מקומנו. אין אדם שהוא אשם, כן? הוא אשם בלבד, מבלי להאשים את קבוצתו כולו. איך אמר רבי יונתן אייפשיץ? אם יש יהודי אחד שמגלח בתער, גם לך יש חצי זקן. כך הוא אמר. זה לא אני אמרתי זה. זה רבי יונתן אייפשיץ, בעל היערות דבש. אם יש יהודי שמגלח בתער, אתה לא יכול להגיד לו, היי, אתה רואה מגלח בתער, גוי. אתה בעצמך יש לך חצי זקן. אתה לא יכול לרחוץ בניקיון כפיך. ישראל מעורבים זה בזה, וערבים זה לזה. איפה הקשר איתו? איפה הערת הפנים? איפה ידידות וחברות? איפה שאתה יכול להתחבר? אז היה נוצר דיאלוג. אז הוא היה מביט במעשיך ואומר, אחי, אתה יכול להסביר לי מה שאתה עושה? הייתי גם רוצה אולי, מה זה בדיוק הדבר הזה עם המים? זה לנטילת ידיים בבוקר, מתוק שלי. אחי היקר, כשאני קם בבוקר, אומרים שהלילה זה זמן לא כך סימפטי, זו גם סיבה שאנחנו הולכים לישון. זמן, לילה זה זמן שבו מחליפים כוחות. קשה יותר לפעול בלילה, זה זמן לילי. כן, כשמו כן, הוא לילה, הוא שחור. גם בעולם הרוחני קורים דברים לא פשוטים, מורכבים. ואנחנו קצת נטמעים בלילה, וזה מתרכז בקצה האצבעות. ולכן אני, כדי להסיר את זה, אני עושה את הפעולה הזו. אני מאמין דבר חזל שאמרו, שמכיוון שרוח אטומה היא בת מלך ומקפדת בנטילה כזו, אז אני עושה את זה. אני מאמין שזה מועיל. אגב, אחרי שאני נוטל ידיים, אני מרגיש פתאום משוחרר מאיזה כבל, מאיזשהו כלא מסוים. אבל זה בינינו, אחי, זה, איך אומרים, זה רק קוריוז. אתה לא חייב להאמין בזה. אבל אני כך מרגיש. בוא נה, זה מעניין מה שאמרת. מה, אני גם יכול להיות ידיים? ודאי, זה שייך לכולנו. אם אתה רוצה, אבל לא מוכיח אותך. אחי, אולי תחכה איזה יומיים, שלושה. תחשוב על זה, אני לא רוצה שפה איזה, להיות עסקן כזה, שבגלל שמעת אותי. חכה יומיים, שלושה. מה, אתה לא רוצה שאני איתול ידיים? אני מה זה רוצה? אני רוצה שגם אתה תרצה. אבל בלב שלהם, בסדר? שבכלל אני מעריך שאתה מתחשב בי, בואי נע. דווקא בגלל זה אני רוצה לטעול מחר ידיים. לכיף רק אחי. כיף שווה. שאני אדבר איתה. צריך לדבר. טוב. לא הספקנו הרבה. אבל בסדר. מה שאמרנו, אמרנו.
שבכל.